נפש הפרשה, חברים, פרשת לך לך, תשפ"ו, אברהם אבינו, שרה אימנו, קודש קודשים, ואנחנו רוצים לנסות ללכת בעקבות דברי אדמו הזקן, לחיות עם הזמן. הזמן הוא פרשת השבוע, זה האנרגיה של הזמן, זה הציר הפנימי, והיום בעקבות היופי. איך אתם עם יופי? אה? אוהבים יופי. אפילו שאתה לא יפה, אתה אומר את זה. סתם, אתה הכי יפה בעולם. למה אני אומר את זה? כי המילה, רב צדוק הכהן בלובלין אומר שהפעם הראשונה שמילה מופיעה בתורה, זה המשמעות המרכזית שלה. והמילה יופי מופיעה פעם ראשונה בפרשה אצלנו. אברהם אבינו אומר לשרה, נכון, והיא ראה בארץ. וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעה בארץ, והיא כאשר יקרד באור מצרימה, ואומר לשרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה. את המשפט הזה אנחנו ננסה להבין היום, האם זה מומלץ שלבא להגיד לאשתו, הלאה, עכשיו שמתי לב שאת יפה. או שזה יהיה המשפט האחרון שהוא יגיד, או שזה, צריך להבין מה אברהם אמר לשרה. והגמרא אומרת ששרה, הזוהר אומר, ששרה הייתה האישה הכי יפה בעולם. נכון, כל אנשים בפני שרה, כקוף בפני אדם. הרב פרומן, זכר צדיק לברכה, הייתי בחופה שהוא ערך לבת שלו, שהתחתנה עם תלמיד שלי, והוא היה מקדש על פי הניגלה, סגי, ואחרי הקידושים על פי הניגלה, הוא עושה קידושים על פי הזוהר. על פי הניגלה, טבעת, הרי את מקודשת לי. על פי הזוהר, החתן צריך להגיד לקהלה, כל אנשים בעינייך כקוף בפני אדם, כמו שכתוב על... אז ככה הזוהר אומר, שרה הייתה האישה הכי יפה בעולם. רק עכשיו אברהם אבינו שם לב. טוב, אז כל פנים זה מופיע פעם ראשונה. רק יש נדמה לי י' ג' לשונות של יופי בתנ"ך. יופי אינו, שפר, הרג וכולי. בראשית יש את המילה טוב, בנוח יש את המילה חן, אבל יופי פעם ראשונה מופיע אצלנו. אז... אז צריך להבין מה הולך כאן. רש"י מביא שלושה פירושים. בשלושה פירושים, בחסידות מיד אנחנו מבינים שזה כנגד הכנעה, הבדלה, המתקה. בסדר? ורש"י לא סתם מביא שלושה פירושים, אנחנו נסתדר עם פירוש אחד. ברגע שמביא שלושה פירושים, אנחנו מבינים שיש בעצם שלוש אפשרויות כיצד להתייחס אל היופי ואל הנוי. אחת בדרך של הכנעה, אחת בדרך של הבדלה, ואחת בדרך של המתקה. מה אומר רש"י? הננה ידעתי, מדרש אגדה. עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות שבשניהם, ועכשיו הכיר בה על ידי מעשה. כן? כלומר, מכיוון שעכשיו מתקרבים למצרים, ו... אז פתאום אברהם אבינו שם לב ששרה יפה. כלומר, יופי הוא מה? הוא דבר שדווקא היה מן הראוי לא לשים אליו לב. מה אנחנו שמים אליו ליופי? מה זה קשור? העיקר זה הקדושה, והעיקר זה הטהרה וכו'. אבל עכשיו מתקרבים למצרים, ויש הרבה פרשנים שהולכים בחסידות שהולכים בדרך הזאת, שמכיוון שאברהם מתקרב למצרים, ומצרים זה ערוות הארץ, אז הוא פתאום, אז במקום הזה הוא פתאום שם לב ליופייה של שרה. זה אפשרות אחת, אז היא כנגד הכנעה. כלומר, אם שמת לב, ככה מביאים כאן מדרש, מביאים כאן השוואה לאיוב, שאיוב שיבח את עצמו, ברית קראתי לשפתי ומה התבונן על בתולה, שהוא מעולם לא הסתכל על יופייה של אישה. אז כאילו, אם כבר שמת לב ליופי של אשתך כמובן, לא של אישה אחרת, חלילה, של אשתך, נו, הכנעה. זה מדרגה פחות מתקדמת. טוב, דבר שני, הבדלה. דבר אחר, מנהג העולם, שעל ידי תורח הדרך אדם מתבזה וזאת עמדה ביופי. הבדלה. כל העולם, כל הנשים בעולם, על ידי הדרך, לא רק כל הנשים, גם כל הגברים, על ידי הדרך, היופי שלהם, מוכחש, הדרך, כתוב שהדרך ממעטת את ג' דברים, את הממון, וממעטת את הבנים, וממעטת את היופי, את הנוי. אז זה בשרה עמדה ביופיה, למרות שהם הלכו מסע ארוך מאור כסדים לדרך חרן לארץ ישראל, והיה שם גם דרמות גדולות, רצו להרוג את אברהם וכו' וכו'. שרה נשארה ביופיה, הבדלה. שרה נבדלת, שונה מכל הנשים בעולם. ופשוטו של מקרא, אומר רש"י, הננה הגיעה השעה שיש לדאוג על יופייך. ידעתי זה ימים רבים כי יפת מראית. מיד שמתי לב שאת יפה, מה זאת אומרת? אברהם, את הכי יפה בעולם. התחתנתי איתך, כי את האישה הכי יפה בעולם. תכף נבין מה הכוונה יפה. אבל עכשיו שאנחנו באים בין אנשים שחורים ומכוערים, אחריהם של כושים ולא הרגלו בו אישה יפה, אז צריך לדאוג על יופייך. זה המתקה. כנגד המתקה, נכון? אז אתה אומר, אברהם, כל הזמן התמונה של אשתו מול העיניים שלו. בסדר? אגב, אני נותן פה עצה טובה, כמה שמלה לנשואים שבינינו פה, ואלה שיהיו נשואים בזאת השם. אחד הדברים הטובים והמועילים זה שאדם שם את התמונה של אשתו, של משפחתו, של אשתו, בשומר מסך של הטלפון. כן, זה עוזר. אפילו עשיתי עכשיו כאלה תמונות מתחלפות. כל פעם אני רואה את אשתי מאיזה זווית אחרת, ככה, מסתכלת עליי ככה, ככה, אפילו איזה עזרות. בסדר? אז יפה. עם איזה פירוש אתם מזדהים? הכנעה, הבדלה, המתקה. מה אתם יותר אוהבים? המתקה, אתם, למה, למה, המתקה? כי אתם נשמות של ארץ ישראל. וכל הפירושים באמת, רש"י הביא את שלושתם. אבל כנראה ישנם מצבים, ואנחנו תכף נדבר על זה כנראה בחיים של אברהם, ישנם מצבים שבהם אתה פחות שם לב ליופי. זה לא רלוונטי כרגע. ישנם מצבים שבהם, בעיקר אני רוצה לדבר על שתי הקצוות, ישנם מצבים שאתה פחות שם לב ליופי, ואם אתה שם לב ליופי אז זה קצת פחות מוצלח. וישנם מצבים שבהם היופי הוא משמעותי, היופי הוא דבר חשוב מאוד. איפה זה יבוא לידי ביטוי? נגיד בארץ ישראל. ארץ ישראל זה תורה שלמה. ארץ ישראל, סליחה שאין דפים, בסדר, יש פה בעיות עם ההדפסות, שבו, כן, אין בעיה. ארץ ישראל זה תורה, כן, כשאברהם מגיע לארץ ישראל, מתחדשת אצלו ההבנה בדבר המשמעות של היופי. טוב, אנחנו עוד נבין על זה בהמשך. אגב, הרמב"ן אומר, הרמב"ן הקדוש, אומר, נוטה לפירוש השלישי, הרמב"ן הוא תורת ארץ ישראל, כתב רש"י, הננה ידעתי מדרש אגדה, עד עכשיו הכירה מתוך צניעותיו, עכשיו על ידי מעשה, וכולי דבר אחר, ביקן את כל הפירושים. ואז הוא אומר, אבל אין צורך לכל הדברים האלה. שאין מילת נע מורה על דבר שהתחדש בעת ההיא בלבד, אבל על כל דבר רווה ועומד יאמרו כן. כלומר, מה שהפריע לרש"י זה מה זה המילים, הננה ידעתי. הנה ידעתי, אז מאז ומקדם. מה זה הננה ידעתי? אז רש"י אומר, המילה נע מבטאת איזה חידוש. ולכן רש"י הביא את הפירוש הראשון, חידוש. וואלה, רק עכשיו שמתי לב שאת יפה. אומר הרמב"ן, לא צריך. נע מבטא מה שאומרים באנגלית, present progressive. דבר שהוא הווה מתמשך. כלומר, אברהם אבינו אומר, ידעתי שאת יפה תמיד, אבל תדעי לך שאת יפה בעיניי היום, כמו שהיית יפה ביום שהתחתנתי איתך. זה הנה נע ידעתי. כן? זה כאילו היום בפעם הראשונה. זה יכול להיות דבר כזה, שבא להגיד ככה לאשתו. הנה, אברהם אומר ככה לשרה. רבותיי, אנחנו פוגשים פה בזוג הראשון שלנו, אברהם ושרה, קודש קודשים, ואנחנו רואים כמה התעסקות וכמה תשומת לב יש כאן ליופי שאברהם אבינו אומר לשרה, את יפה. ואת יפה בעיניי היום, כמו שהיית בעת כניסתך לחופה. זה היופי שלך, אני ידעתי אותו מאז ומקדם, אבל היום את הכי יפה בעולם בעיניי. כל זה קורה רק פה. בארץ ישראל. אז מה קורה כאן? בואו ננסה רגע להבין ביחד את כל העניין הזה. תדלגו רגע, תכף נחזור למדרש שלפניכם, תדלגו רגע לספר דרך פיקודיך. בסדר? דרך פיקודיך. אני רוצה שנבין אותו כמו שצריך, בסדר? יש פה, אפשר להבין אותו לכל מיני כיוונים. אומר הדרך פיקודיך ככה, על כן נראה, הוא שואל את כל השאלות, מה אברהם לא יודע שהיא יפה. ואז הוא אומר ככה, על כן נראה לי הקטן, בוודאי, בכל המצוות שבתורה, מצווה להיעדר אחר עידור מצווה ביופי, כל מה דאפשר. זה ליוון והוא, סוכנה, לולב נאה. וודאי לא נשתנה את המצווה על הזו. מצווה, איזה מצווה? איך? נישואים. כי גם האישה, עכשיו אני אומר, את המשפט הזה צריך להבין נכון. חפץ של מצווה, חלילה, כן, היא לא חפץ, זה לא יחפצה. כן, אבל גם פה, בהקשר הזה, זה האיש והאישה המתחתנים, הם תחת הכותרת של מצווה, ומהראוי להיעדר אחר יופי המצווה כל מדי אפשר. כלומר, מן הראוי שהאדם ייעדר אחרי אישה יפה, בעיניו. בסדר? היופי הוא דבר סובייקטיבי. אבל כתוב, אסור לאדם לקדש אישה, שיראינה. אדם צריך לשאת אישה שיפה בעיניו, והיא צריכה גם לדעת את זה שהיא יפה בעיניו. בסדר? כי היופי זה חלק, זה מה שקושר ביניהם, זה הקרבה, זה ה... תכף נדבר, אז מה עם המידות? אז מה עם התכונות? אז מה עם האידיאלים? מה עם לגור בחווה? מה עם לשבת ארץ ישראל, איפה כל הבא, יופי, זה הכל. דבר על זה, חכו, שנייה. אבל קודם כל בואו, נתעכב רגע על המילה הזאת, על היופי. אברהם אבינו יידר במצווה, אלא מה הבעיה? רק להיות במצווה הזאת כרוך חיי צערה, אחרי של האדם הראשון. ולתאווה חומרית יבקש האדם ביתר ובאיסור. הנה מהראוי על פי התורה להיות עוצם עיניו מראות ולא יפנה על גילולים. כלומר, מכיוון, אם היינו נקיים לגמרי, נקיים, 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 ללא כל זה, אז היינו מסתכלים על היופי, והוא היה חשוב לנו. אבל מכיוון שיש בזה גם צדדים של יצר הרע, אז אומרים לך, כאילו כמו הפירוש הראשון של רש"י, אל תסתכל בכלל על היופי. לא צריך, אישה. אבל האבות, הבן דאלמה, אבות האומה, הם השהו תיקונו של אדם הראשון, וביטלו יצר הרע מגופם, והעניין המצווה הזאת מבלי בושה, כתפילין וציצית ואתרוג, זה לא יתבייש האדם לבקש יופי המצווה, כל מה דאפשר, וגם כן לא יתביישו עשות המצווה, כעניין אדם הראשון קודם אחד, ויש שניהם מרומים ולא יתבוששו, בסדר? אז האבות שניקו את עצמם לגמרי, אז הם אמרו, אז אנחנו כן יכולים. כלומר, זה בהפוך על הפוך. ככל שאתה יותר נקי, וככל שאתה יותר מדויק, וככל שאתה יכול יותר להתייחס אל היופי, ככל שאתה יותר מגושם ויותר מצרי, אז היופי ייקח אותך לצדדים החיצוניים, לצדדים הגסים, הצדדים הנמוכים וכן על זה הדרך. כשאברהם אומר לשרה, הנה נדתי כאישה יפת מראית, הוא מתכוון ליופייה של האישה שהיא מדליקה נרות שבת. הוא מתכוון ליופייה של האישה כשהיא יושבת על כיסא הקלה, הוא מתכוון ליופייה של האישה כשהיא מברכת את בניה ובנותיה. זה היופי שהוא מתכוון אליו, ולא ליופי החיצוני, המוחצן, החשוף.
וזה יחפוץ פרעה.
מה?
וזה יחפוץ
פרעה. אז אני חייב להגיד לכם, חייב להגיד לכם ש הלכות צניעות, אנשים חושבים שהלכות צניעות זה בא להסתיר את היופי של האישה או גם של הגבר, והאמת היא שזה לא בא להסתיר, אלא זה בא בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. ו יצא לי בקיץ לחתן כמה זוגות צדיקים ומתוקים, אבל שהם לא שומרים תורה ומצוות. אז קודם כל אמרתי לעצמי, כמה גדולים, חכמים, דברי חכמים, שתקנו לנו ללכות צניעות. כי אתה אומר, אוקיי, ואם לא היה ללכות צניעות, אז מה היינו עושים? הגמרא אומרת, אני לומדים צניעות מחתן, כנראה. לא, אם אין ללכות צניעות, אנשים לא, באים לא לבושים. אין לי מילה אחרת להגיד את זה. חוץ, פשוט באים לא, אין מילה אחרת להגיד. זה, אין משהו באמצע. אבל ללא כל ספק, היעדר הצניעות הבוטה, הוא גם לא יפה. כלומר, זה לא, זה בולט מדי. בסדר? אז אומר כאן דרך פיקודיך, כן, אבל אצל אברהם אבינו, ודאי, ועל פי זה נבוא אל זה העניין, כי ודאי אברהם אבינו קיים מאמר חז"ל, ולא קידש את שרה עד שראה אותה בהידור ויופי. ראה אותה, כמו שחכמים אומרים, היא הייתה יפה בעיניו, היא מצאה חן בעיניו, כמו הפירוש השלישי, הננה ידעתי, מהרגע הראשון שראיתי אותך הייתי יפה בעיניי, מצאת חן בעיניי, נכון? כי עד רבי דרך אחרי יופי המצווה, כי היה עניין אצלו בלי שיג יצא הרע, רק עד רבי כצית את תפילין, זה אלי וענווה, ולא עלתה בדעתו, שיש בזה חשש יצא הרע וסוג תאווה. למה לא עלתה בדעתו? כי בעצם, וזה אולי הסוד של היופי, דיברנו על זה בעבר, מה יפה? מה יפה? יש הגדרה אובייקטיבית ליופי? כן, יש הגדרה אובייקטיבית ליופי. מה שיפה זה מה שהרמוני. דבר שיש בו התאמה, הוא יפה. ולכן יש התאמה בצלילים. אם אדם מנגן צלילים והם מתאימים זה לזה, זה יפה. עכשיו, יש כל מיני סוגי התאמות. יש מקם, ויש סימפוניות, ויש מוזיקה מערבית, מוזיקה קלאסית, מוזיקה מזרחית. בסדר, סגנונות שונים, אבל גם פה וגם פה וגם פה יש התאמה. אתה לא יכול להגיד לשיר, אני אשיר, אני זייף אותה וזה יפה. בעיניי זה יפה. לא, זה לא יפה. נכון, זה יכול להיות פיוט, אל מי מרו. כל הכבוד, אתה לא יכול להגיד, אל מי מרו. לא, זה לא יפה, זה זיוף. או בנגינה אשכנזית, לא משנה, או מערבית, וגם בצבעים, וגם בצורות. כל מה שיש בו התאמה בין ריבוי פרטים הוא יפה, נכון? עד כדי כך שיש לנו את חתך הזהב, שמעתם עליו? 1.68 עד אין סוף, שזה היחס, זהו היחס בטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא, זה יפה, זה יפה, וזה חתך הזהב, זה היחס בין החלק הזה של היד לחלק הזה, בין החלק הזה של היד לחלק הזה, בין החלק הזה, כן? בין החלק הזה לחלק הזה, בין החלק הזה לחלק הזה, זה כאילו יחס הזהב. לפי יחס הזהב גם יש ריבוע הזהב, שלפי חתך הזהב, האייפון עשו לפי הריבוע הזה, העיגול של המרצדס, בניינים, כולם גילו, ברגע שגילו את הדבר הזה, את חתך הזהב, אז זה בטוב בעין, זה הפרופורציה, נקראת הפרופורציה האלוקית. מכירים את זה? יפה. אז ולמה הרמוני זה יפה? נשאל עוד שאלה. כי בעצם מה עושה הרמוניה? מידע שמאחורי ריבוי הפרטים יש איזשהו גורם מסדר. איזה אחד. אז זה לא סתם אקראי. הנה, אם יש פה כזאת אורקסטרה גדולה עם כל כך הרבה נגנים וכל כך הרבה תזמורות והם מנגנים כולם ביחד ויוצא יפה, זה אומר שיש פה מאחורה איזה מנצח גדול, איזה מלחין גדול, איזה מוצרט, איזה בטהובן שחיבר את כל האפוס הזה ואת כל היצירה, וזה מעיד על מה? על האחד. שמאחורי הריבוי הגדול של העולם והפרטים וכולי, ישנו השם אלוקים השם אחד. הריבוי הוא לא מעיד על פיצול, אלא הריבוי מעיד על אחד שהוא ברא הרבה מאוד אפשרויות חיים. בסדר? וזה יפה. אז כשאתה פוגש מישהו שהחוץ שלו, כלומר הנהגתו החיצונית, האופן שבו הוא מתנהל, האופן שבו הוא מתנהג, האופן שבו הוא מדבר, מתאים לפנים שלו, לנשמה שלו, זה יפה. כשאברהם אומר לשרה שהיא יפה, אני אומר, יפה, לא יפה, זה יפה באמת. העין לא מפסיקה להסתכל, לכן כל הצדיקים יפים. שמתם לב לזה? כל הצדיקים יפים. ראיתם פעם צדיק שלא יפה? כל הצדיקים יפים. מה, מדדנו את הצדיקים וזה, איך הם... כל הצדיקים, אתה מסתכל על הצדיק, אתה לא גומר ליהנות, מזיב שכינתו, נכון? פה יש לנו במכון את הרבי גומר, צדיקים יפים. למה? כי אתה, מה שבפנים, הנשמה, זורחת מבחוץ. זה היופי. זה היופי. לכן אברהם אומר לשרה, אני על ההתחלה שמתי לב מיד, מה, מסתור, לא יודע, מיד, הצרה, אני... וזה באמת יפה, זה לא... כשאתה רוצה להגיד על מישהו שהוא מכוער, אתה אומר, הוא יפה במידות, כן, נכון? לא, זה באמת יפה. זה ממש יופי פיזיולוגי שבא לידי ביטוי בפנים, הנוי הזה, הנשמה שמאירה מתוך הגוף. בסדר? וזה קורה לאברהם רק בארץ ישראל. אז אם כך, אני מסיים פה... רגע, את הדרך פיקודך הזה. עכשיו, כשאברהם אבינו הגיע בין המצרים שטופי זימה, והרגיש שהכל מסתכלים בשרה, בעין כזאת חומדת וכו', כשבא הצדיק בין המערערים העבירות, אז מרגיש גם הוא על כל פנים איזה עירור לתאווה, על כל פנים להיתר, וכשבא אברהם בין המצרים, בין המצרים המערערים בזימה, אז הוא הרגיש על כל פנים איזה עירור לתאווה בהיתר דיינו באשתו, ואז הבין, דשני מצווה זו במצוות אחרות, כי במצווה זו כרוך שיג תאוות יצר הרע. מה שאין כן עד עתה, בעניין זאת של מצווה, כי תפילין וציצית שלה מרגיש בדעתו שיש איזה סוג ואיזה בושת בזה, ובוודאי משתדל בנישואין להשיג המצווה דווקא ביופי, דכתיב זה אלי וענווהו. וזה שכתוב, הננה כעת, ידעתי כי אישה יפת מראה, בטח בלב בעלה, זו שרה שנאמר בה אמרינה אחותי. כן, אז עכשיו הוא אומר, עכשיו בסביבה שאנחנו נמצאים, אני רואה שיש כאן עוד כל מיני מבטים אחרים על היופי שלך. טוב, אמרנו מקודם, שאברהם, תשומת לב ליופי של שרה, על כל פנים, זה שהוא אומר את זה לשרה, זה קורה רק אחרי שמגיעים לארץ ישראל. וכאן צריך רגע לשים לב למשהו. אם הייתי מנסה לאפיין את המידה המרכזית אצל אברהם, אבינו לפני ההגעה לארץ ישראל, לפני שנאמר לו לך לך, אז אפשר להגיד שהמידה הייתה מידת האמת. מידת האמת. אברהם אבינו הוא לוחם אמת. העולם מלא בשקר, מי שמוביל את השקרים זה נמרוד, אנשים עובדים לפסלים, לאבנים, לכל מיני שטויות ולאבלים, ואברהם הוא איש האמת, ואתם יודעים שאיש האמת לא מפחד להיות לבד. הוא לא מפחד להיות לבד, האמת היא מועטה, כבדה על כן נושאי המועטים, ואיש האמת, הוא לא מפחד להיות לבד, הוא מבין שרוב האנשים הם בעל מדי שקרה. אתם מכירים הרבי מקוצקי, האיש האמת, מכירים את זה? הוא היה איש האמת. יש סיפור שפעם בא חלבן לרבי מקוצק, ואמר לו, אני רוצה להתוודות. אמר לו, מה קרה? הוא אומר, אני שנים הייתי מוהל את החלב במים. זה אסור. אמר לו, נו. אמר לו, אבל אני, נקף אותי ליבי לאחרונה, ועשיתי תשובה, והפסקתי. אמר לו, נו. אמר, אבל הציבור מתלוננים שהחלב לא טעים, מה קרה לחלב? מה לעשות? אז אמר לו, הרבי מקוצק, תחזור למהול את החלב במים. העולם התרגל לשקר. יש כאלה, העולם אוהב שקר, טעים לו השקר. בסדר? שאיש אמת, הוא בודד. להבדיל, כן, אבל גלילאו גלילאו, הוא טוען שכדור הארץ נע סביב השמש שלו להפך, וכולם רוצים להרוג אותו, והוא לבד. אף על פי כן נוע תנוע בסוף הוא אמר, אבל הוא לבד. אז אברהם בתור איש אמת מנפץ את האלילים, שובר אותם, נכנס לסכנה באור כסדים. אגב, זה אומנם לא כתוב במפורש שהוא הושלח לכבשן, לכבשן באור כסדים, אבל זה כתוב כמעט במפורש. כי הקדוש ברוך הוא נגיע לאברהם ואומר לו, קודם כל, אין מקום כזה שנקרא אור כסדים. יש או כסדים, את כסד, ואת חרן, או חרן. אור כסדים, אור זה אש, אש בכסדים. אבל גם כתוב, אנוכי אדוני אלוהיך, הקדוש ברוך הוא נגיע לאברהם ואומר לו, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך, מאור כסדים. פסוק שמזכיר כמעט אחד לאחד, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. הוצאתיך מאור כסדים, אז מכאן חז"ל למדו, הוצאתיך מאור כסדים, הוצאתי אותך מהכבשן, מכבשן האש שהיית נתון בו. אז אברהם בחרן הוא איש האמת. האמת. מוכן לעמוד לבד מול כל המשימות, מול כל הזה. ומי מצטרפת אליו? שרה. אברהם ושרה הם שניהם אנשים בחרן ובאור כסדים מאוד 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 משימתיים. מה שמחבר ביניהם זאת המשימה המשותפת. מה המשימה המשותפת? לחיות חיי אמת מול כל השקר ולקרב כמה שיותר אנשים אל האמת. את הנפש אשר עשו בחרן. במצב כזה, בסיטואציה נפשית שכזאת, אין לך כל כך זמן לשים לב ליופי. למרות שהוא קיים, הוא נוכח, וגם יכול להיות שאברהם ראה אותו, כמו שרשי אומר. אבל הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא נאמר, כי עכשיו עסוקים במידת האמת, בתקיפות, וזה, ולהילחם, נכון? אתה עכשיו לא...
כן.
רגע. יונתן, בדיוק באת לנו מהשמיים. המידה ללא כל ספק של אברהם, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, הולך לך, איזה מידה היא? מידת החסד. יש משהו בהליכה של אברהם מאור כסדים במחרן לארץ כנען, שמרקח את אברהם. יכול להיות שזה בדיוק הסיבה שאברהם רצה להגיע לארץ כנען. הוא אומר, אתה לא יכול להיות כל החיים במלחמה. כל החיים אתה נגד כל העולם. אתה רוצה גם מקום קצת שיהיה בעדך, לא רק נגדך. ארץ כנען שיש לה איזו סגולה של היכנעות לפני דבר השם. אתה לא רוצה להיות כל היום באופוזיציה, אבל נגד, נגד, נגד. אתה רוצה איזה מקום שאתה משמע, יש כאן מי לעבוד, שאם אני אביא משהו טוב, אז אנשים ישמחו ויהיו אופטימיים, ולא רק אני אצטרך להילחם בהם כל הזמן. אז אברהם אבינו במסע שהוא עובר מחרן לארץ כנען, הוא בעצם עובר מאמת לחסד. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום השק, הוא עובד מאמת לחסד. כן, הוא מתחיל. כן, עכשיו, רואים את זה בצורת ההנהגה. אם אברהם באור כסדים הוא נלחם כל הזמן, אלה המדרשים. שהוא שובר את הפסלים, שובר את האלילים, והוא לבד, והוא בודד, והוא עברי, והוא... בארץ ישראל, בארץ כנען, הוא עובר. ועבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. והוא יקרא שם אברהם בשם אדוני אל עולם, ויש לו אוהל שפתוח לכל, והוא נותן לכולם לאכול, ומלמד אותם לקרוא בשם השם, והוא מלא 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 חסדים. בסדר? זה כאילו... ברור שגם שרה ביחד איתו משתנה, כן? וגם אחרי זה יוסיפו להם י' והי, אברהם, שרי, זה מאוד... אברהם, שרה, אפילו טראמפ אוהב להגיד הסכמי אברהם, ולא אברהם אקורדס, נכון? אז זה... ושרה, יפה. אז זה... אז זה ברור שיש כאן איזשהו תהליך שאברהם עובר. היופי, מה זה היופי? מה ההבדל בין אמת לבין יופי? אתם מכירים במתמטיקה שיש, אתה יכול לקבל תשובה מהמורה, התשובה נכונה, אבל הדרך לא יפה. יש דרך יותר יפה לפתור את זה, נכון? ירמיהו. מה? יש משהו יותר אלגנטי, יכולת, גם בגמרא יש את זה, מה שנקרא שיטה. אתה יכול לתת, יש לך הרבה קושיות, אתה יכול לתת תירוץ לכל קושייה, ואתה יכול להגיד תירוץ אחד שיפתור את כל הקושיות. גם תירוץ לכל קושייה הוא בסדר, אבל כשאתה נותן תירוץ אחד שפתר את הכל, זה יותר יפה. יותר אלגנטי, זה יותר, בסדר, יותר... אמת זה משהו שיורד מלמעלה למטה. שובר, זה האמת, אני לא מתחשב במציאות. יופי זה משהו עולה מלמטה למעלה, אני מסתכל איך הדבר ואני... אני מסתכל איך הוא למטה, והוא עולה מלמטה למעלה. בסדר? כשאברהם אבינו שם לב ליופי, זה בעצם... אני אתן דוגמה, בסדר? כדי שזה... תראו כמה זה שייך למדרגת ארץ ישראל. נכון שזה אמת ללמוד תורה? נכון זה אמת? נכון שהאמת של הלימוד תורה, היא לא אמורה להתחשב בכל קושי. פת במלח תאכל. מים במסורה תשתה, על הארץ תשען ובתורה תעמל. צריך ללמוד תורה, עם נר, בלי נר, עם אוכל, בלי אוכל, תלמוד תורה. נכון? ולכן גם עם הספרים, הם קטנים ואותיות משובשות, תתאמץ, תלמד, כמו אצל התימנים, היה להם ספר אחד, והם היו לומדים בכל הכיוונים. מי שמכיר את המנחת חינוך בהוצאות הישנות, היה מלא ראשי תיבות. מלא ראשי תיבות המנחת חינוך, כי אומרים, לא היה לו נייר ולא היה לו דיו. אז הוא קיצר עד כדי כך, הגאון הגדול הזה, לא יודע. כן. הרב בייבד קראו לו נראה לי. אז היום מה? איך היום? איך הספרים היום? פינוק! פינוק! איזה יופי! המבואר, המאיר, המואר, הקופץ, כשאתה לוחץ, זה קופץ לך מול העיניים. ואיך הבתי מדרש? אתה בא על הארץ, תשב, על הכורסה תשב, וזה, ומזגה, וחלונות יפים, ועיצוב, נורא יפה, מה? כן, והכל יפה, והכל אסתטי, וזה, מקוואות, אתה קורא בפוסקים, בתשובות של הפוסקים, אתה קורא איזה שאלות, היו נשים טובלות במקוואות מקרח, וכל מיני מים מעפושים וכל זה. היום כל מקווה זה איזה ספאם, מלא יופי. למה? מה צריך את היופי הזה? בבתי כנסת שמעצבים אותם, הם נורא נורא יפים וכולי. עכשיו הישיבה הזאת היא בראשון, נדמה לי. נחסן שלמי שהכניסו ארון קודש עצום, מכסף וזהב וזה. מה זה? יש לבני אדם צורך, רצון ביופי מלמטה. הוא לא כמו האמת, אבל הוא קיים. וכשמגיעים לארץ ישראל, פוגשים משהו מאוד מעוניין, מאוד מעניין. יופי לבד יכול להידרדר לגסות, ליוון, תכף חנוכה. אבל גם אמת לבד היא לא יפה. היא לא נושאת חן. לא בא לך עליה. החוכמה היא לחבר את האמת עם היופי. שמה שאמיתי גם יהיה יפה. וזה קורה רק בארץ ישראל. בחרן, אברהם אבינו אומר, מה אכפת לי יפה, אני לא צריך יפה, אני נלחם. נלחם, העיקר שנשבור את כל הפסלים. בארץ ישראל אברהם מבין שהאמת צריכה גם להיות יפה. צריכה שיהיה לה נוי. זה יפה, נוי ספר תורה, נוי מצווה, נוי תורה, נוי לולב. האמת צריכה להיות יפה. האמת הנצחית, האינסופית, האלוקית, פוגשת את הצורך האנושי ביופי. זה צורך אנושי ביופי. ואומרת, אם זה כך, אז אני רוצה להשתמש ביופי כדי לייפות את האמת. לא כדי לייפות את עצמי, ולא כדי לייפות שום דבר, אלא לייפות את האמת. הגורם המתווך בין האמת לבין היופי, זה עשיית חסד. זה הריכוך. אברהם אבינו, כשאתה עושה חסד, אתה בעצם מתחשב, אפשר לומר שחסד זה התחשבות בחולשות של האנשים. נכון? אתה יכול להגיד, שמע, באמת, לך תעבוד, חביבי. הצדקה, תכף הצדקה, לך תעבוד. מה אני, מה, לא מגיע לך, מה קרה? אתה יכול להגיד, אני חסד, אני נותן. בסדר, הוא עשה את החשבונות שלו, אני נותן לו. אברהם אבינו שהוא גומל חסדים, הוא בעצם מכיר בקשיים שיש בעולם, בחולשות, והוא מרכך טיפה את מידת האמת, ואכן הוא אומר לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. באמת, את היחידה שיפה בעולם. כלומר, למה? כי אני ואת שתנו בנו מאיזה עולם? עולם של אמת. עולם של מלחמה על האמת. אבל עכשיו בארץ ישראל, כשנכנסים לארץ ישראל, האמת לא צריכה להיות רק אמת, היא גם צריכה להיות יפה. עכשיו, זה יתגלגל הלאה אצל מי? היופי הזה. זה יתגלגל הלאה אצל רבקה, ואז זה יעבור לרחל ויגיע ליוסף. בסדר? אצל רבקה נאמר, נערה טובת מראה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה, רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ויוסף יפה תואר ויפה מראה. כלומר, האנשים האלו, הציר הזה בבית יעקב, לוקחים את זה משרה, כן? זה ממשיכים את שרה, זה אנשים שמחזיקים את האמת. רבקה היא האמא של האמת, היא עומדת מול כל הרשעים וכל זה, והיא יפה. רחל, יפת תואר ויפת מראה, יש את האמת, היא אשתו של יעקב, פרצוף רחל זה הפרצוף הנגלה, והיא יפה, ועד יוסף הצדיק, מידתו יסוד, שהוא ודאי איש האמת, יוסף אומר, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, והוא צדיק יסוד עולם, והוא יפה. כלומר, החוכמה היא לא לתת ליופי להיגנב על ידי הצדדים הנמוכים, על ידי מצרים, על ידי ערבת הארץ, שאתה רוצה שמה שיהיה יפה זה התאוות, ואתה מייפה את התאוות ועוד מציס אותם. החוכמה היא לקחת את היופי ולייפות איתו את מה? את האמת. ולכן המילה הראשונה שמופיעה בתורה על יופי, זה המילה שאומר איש האמת לאשתו, עכשיו תדעי לך שאנחנו צריכים שגם האמת תהיה יפה, לא רק צודקת. בסדר? יפה. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שבסדר, אברהם אבינו נלחם בכל העולם והצליח לברוח מנמרוד ולשבור את הפסלים. אתה לא יכול לנצח באמת אם אתה לא מעורר אצל האנשים חשק להצטרף אליך. אם אתה רק צודק, אתה רק צודק, אתה רק אמיתי, אבל אין לדברים חן. אין להם, הם לא נושאים חן, הם לא עושים זה. אז כולם אומרים, כן, כן, הוא צודק, אבל לא בא לי להיות חלק ממנו. אתם מכירים את זה? לא, זה נכון, זה אמיתי, אבל לא, לא, לא עושה חשק, לא בא לי. לא, אין איזה חן. נכון? הרבה פעמים, אני כרגע אומר משהו פוליטי קצת, כן? הרבה פעמים, הימין מאוד מאוד צודק, אבל הדברים נאמרים בלי חן. לא עושים כאילו חשק להצטרף. כן, נכון, זה... אנחנו צריכים, אנחנו הרבה דברים לחיים, אנחנו צריכים תמיד לראות יכולים למלחמה, וגם החטופים, קודם כל המלחמה, ניצחון המלחמה. זה דברים נכונים, אבל הם לא מעוררים הזדהות. וצריך לדעת להגיד את הדברים הנכונים באופן שמעורר הזדהות. בלי לוותר על האמת, אבל יש אפשרות כזאת להגיד את הדברים האמיתיים, באופן שמעורר חן והזדהות, בסדר? באופן ש... ויש אנשים שיש להם את הסגולה הזאת, דוד המלך היה לו, וגם בדור שלנו. אולי יש אנשים כאלו. בסדר? וזה ששרה יפה, ואברהם אומר לה, הנה נדעת כי אישה יפת מראה, היא בעצם הופכת את האוהל של אברהם, לא רק לאוהל הכי צודק בעולם, לאוהל הכי אמיתי בעולם, שזה בסדר גמור, אבל לא ברור שיגיעו לכאן המונים, זה הופך את זה גם לאוהל הכי יפה בעולם. אנשים רוצים להיות חלק מהדבר הזה. חלק מהדבר הזה. בסדר? כשבית המדרש הוא לא רק מקום אמיתי ונכון, אלא הוא גם מקום יפה. ומנגנים בו ניגונים. נכון? רב שלמה קרליבך, בחזר צדיק וחד תכף היורצייט. אז הוא לקח את התפילה והפך אותה ליפה. היא הייתה גם יפה לפני כן, אבל הוא איתר אותה בניגונים וזה. ואז הוא עושה לך חשק להצטרף. אני רוצה להיות חלק מהתפילה, אני רוצה להיות חלק מה... אז זה הופך את האמת למבוקשת, ליפה. כמעט הייתי אומר לפופולרית, שזה הפוך על הפוך. האמת היא בדרך כלל לא פופולרית, אבל ברגע שהאמת היא יפה, אז זה גם נהיה פופולרית. כולם רוצים להיות חלק ממנה. איזה יופי, אני רוצה... בסדר? מדהים. ולכן, רבותיי, כששרה מתה, אברהם יספוד אותה, אז אומר המדרש את הדבר הבא. תראו, תחזרו רגע למדרש שדילגנו עליו. ואברהם זקן בא בימים. זה שאמר הכתוב, אשת חיל מאמצה. כל הפסוק הזה נדרש בשרה. למה? שכתיב למעלה, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו. כיוון שמת השרה, מיד קפצה עליו זקנה. אברהם זקן. ורוח הקודש צובחת ואומרת אשת חיל. משל לחובל גיבור, אומר המדרש. מדרש אגדת בראשית. חובל גיבור, מנהיג הספינה. שהיה לו ספינה, כבש את המים ואת הרוחות. איזה חובל גיבור, איזה פיראט. לא פיראט, חובל, הולך, כובש הימים, ארצות, הוא במלחמה כל הזמן. בא עליו פיראטון. פיראטים, שדודים, עמד והרג את כולם. בסדר? אחרי כל המלחמות, לאחר זמן הגיע לפתח הלימין, פירוש חוף הים, נמל, כן? פורט. אבל בא עליו רוח קשה ונשברה ספינתו. התחיל מבקש רחמים מבני האדם, בבקשה מכם, הצילו אותי. אמרו לו, אתמול היית מחבש את המים והורג את הפיראטין, ועכשיו אתה מבקש מאחרים שיצילו אותך? אמר להם, כל זמן שהייתה ספינתי קיימת, הייתי גיבור, ולא הוצרכתי שיסייעוני. ועכשיו נשברה ספינתי, נשבר כוחי. אברהם אומר, הייתה לי ספינה, שדרכה הצלחתי לחצוב את המציאות. מי הייתה הספינה? שרה. מה היה הספינה? מה היה הספינה בשרה? היופי. הננה ידעתי כי אישה יפת מראת. עכשיו אני יודע, אומר אברהם, שאת האמת שלי אני צריך להלביש ביופי. ואם האמת גם תהיה יפה, אם האמת, לא, לא תמיד, זה נכון שלא תמיד האמת, לפעמים האמת צריכה להיות, כמו ש... ולכן משם התחלנו. התחלנו מאברהם באור כסדים שאומר, אני לא מחכה ליופי, אני לוקח את הפסלים ושובר אותם, וזה אף פעם לא יפה כשאתה שובר משהו, בסדר? בסדר, זה עת חירום. אבל כשאתה רוצה לבנות שיטה, זה נקרא בקבלה פרצוף רחל. פרצוף רחל הוא פרצוף ארץ ישראל, אז זה לא צריך להיות רק נכון, ולא צריך להיות רק צודק, ולא צריך להיות רק אמיתי, זה צריך להיות גם יפה. אמנם האמת והצדק קודמים ליופי, אנחנו אומרים כל יום בתפילה. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. קודם כל נבדוק שזה ערכי, שזה מוסרי, שזה אמיתי, שזה יציב, שזה לא איזה גחמה חולפת. אז בואו נעצור כאן. לא, אחר כך, ואהוב, וחביב, ונחמד, ונעים, ומתוקן, ומקובל, וטוב, ויפה. הדבר הזה, הדבר הזה שהוא האמת. למה צריך את כל ההמשך? בוא נעצור באמת ויציב ונכון וקיים, נגמר הסיפור. לא, כי אם זה אמת ויציב ונכון וקיים, זה בסדר גמור, זה אמת ויציב, אבל זה לא מספיק משפיע. אם אתה רוצה שזה ישפיע, תדאג שזה יהיה יפה, שיהיה לזה חן, שיבוא לאנשים להיות חלק מהדבר הזה. אז שרה נתן לאברהם את היופי, ואז האמת מולבשת בתוך יופי והיא משפיעה. עכשיו שנשברה הספינה ואין יופי, אז אברהם אומר, אני מתקשה להשפיע. כך אברהם גיבור. באו עליו פיראטין, עמד והרג את כולם, שנאמר ויחלק עליהם ובעבדה ויקם, ומל לעצמו ולישמעאל ולילידי ביתו 18 ו-300, וכל מקנת כספו ביום אחד. ראה גבורה שהייתה בידו, שנאמר בעצם היום הזה נימול אברהם וכולי, כמו אצלנו בפרשה. אמרו לו, אתמול היית שולט בכל העולם, דכתיב ברוך אברהם לאל עליון. ועכשיו אתה אומר גר בתושב? אמר להם, ומה אעשה שמת אשתי? שנאמר והקברה את מתי לפניי מיד, ואברהם זקן. מסיים המדרש, אשת חיל מי ימצא? אשת חיל מי ימצא? מי זאת? זו שרה, למה? כי אישה יפת מראית. כלומר, המדרש עושה גזרה שווה על אישה, אישה. הרי מי זאת אשת חיל? שלמה המלך כתב את אשת חיל. אז מי זאת אשת חיל? אז יש דעה במדרש שאשת חיל זה פסוק על כל אישה. כל פסוק המדרש אומר זה אישה אחרת. זאת שרה, זאת רות, זאת אסתר, זאת אביגיל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אשת חיל זאת רות בעצמה. כל המזמור הולך על רות, שזה מסתדר כי רות הייתה... המדרש מתאר אישה שבעלה לא נמצא. נכון? בעלה, היא עושה את הכל לבד, היא גם סוחרת, קונה, מוכרת, איפה בעלה? הוא לא נמצא, הוא עסוק, או שהוא בצוחק על ישראל. אז זה מתאים לרות שהיא הייתה אישה שבעלה נפטר. וגם על רות נאמר, כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל. אבל זוהר ועוד מקומות אומרים שכל מזמור אשת חיל, זה ההספד שהספיד אברהם את שרה. ולמה? אשת חיל מי נמצא? אתה ידעתי, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, אישה אשת. אוקיי, אז מה זה אומר? מה זה אומר? אז בואו נעבור רגע על המזמור. זה ההספט של אברהם לשרה, אשת חיל מי ימצא. נכון? מה מתואר שם? מתוארים שם המון 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 דברים של אמת. בטח בלב בעלה, גמלת אותו ולא רע, נכון? דרשה צמר פשטים, היא סוחרת. הייתה קוניות סוחר, מרחק תביא לחמה, תקום בעוד לילה, כפה פרסה לעני, ידע, המון המון תכונות של אמת. אבל בסוף מה? שקר אכן והבל היופי, אישה יראת אדוני תתהלל. במה? במה היא תתהלל? ביופי. ובכן. ככה אומרים. שקר אכן והבל היופי מצד עצמם. דבר שהוא יפה, שמע, זה נורא יפה, אבל זה ערכי? זה אמיתי? דיברנו היום על ניגון, אתה שומע איזה שיר נורא נורא יפה. אבל התוכן של השיר הוא משהו שהוא שייך לעולם הערכים שלך. אז זה ממש, כאילו זה כמו שהכוזרי אומר, שהחוכמה היוונית היא פרחים בלי פירות. זה רק פרחים, בלי פירות. זה יפה, אבל זה לא ערכי. בסדר? זה לא אמיתי. אז מה אתה מתעלל ביופי הזה? סתם זה בסדר. אז אני אלך רק אל האמת. כן, אבל אמת בלי יופי היא חסרת השפעה, או השפעה של הפחותה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני תתהלל, במה? בחן וביופי שהיא מלבישה את הדברים האמיתיים. ולכן, אני אומר לכם בתור אבא מנוסה לברוך השם, חיתנו כבר 3 בנות, וגם בן, יש עוד 2 בנות שבזרת השם, התחתנו גם הם. אז מאיפה הציר מתחיל של החתונה? החתונה צריך לארגן הרבה דברים, נכון? אולם, תזמור, תמצאו בה... מאיפה, מה נקודת הארכימדס שעליה, איך? סמלת קלה. ברגע שמצאת סמלת קלה, אתה יודע שעלית על דרך הנכונה. עכשיו הדרך היא זה. אם הקלה יפה ומרוצה, מפה אתה יכול להתחיל להתקדם. אתה יכול לארגן את הכל, אבל כל עוד היא לא, אני השקעתי בזה, כלומר, אני הייתי הסעות של הסמלה. פה, זה, תביא, תחזיר, עטול הזה, עטול ההוא, אני לא מביא בעדי, הולך ככה, כמו קולב הייתי. בסדר, אבל... אבל זה השמחה של הקלה, נגמר הסיפור. קלה, להקים בית בישראל, אין לך דבר יותר אמיתי מהדבר הזה. תלביש את זה יפה. החופה צריכה להיות עם פרחים, האמא של החתן צריכה להיראות, אל תבוא, לא תבוא עם סמלה שאת לובשת בשבת. יש סמלות שלובשים אותם בחתונות. רואים שאת המחותנת. ועשי זה, ככה, סמלות כאלה מודרות. תלביש את זה יפה, זה האירוע הכי הכי אמיתי, צריך להיות מעודר, מכובד, כן? אז שקר ירחם נבל היופי, אישה יראת אדוני תצלה, למה? כי זה השירות הכי טוב לאמת, שהאמת היא גם יפה. והיא לא רק זה, ואת זה אברהם אומר לשרה בארץ ישראל. בחוץ לארץ, בסדר, חוץ לארץ. בחוץ לארץ בוא נחזיק, הלוואי שנחזיק באמת, אין בעיה, נהיה מכוערים, אולי עדיף להיות מכוערים בחוץ לארץ, ככה לא יציקו לנו, יעזבו אותנו. אז היהודי המכוער, הנמוך הזה, זה בחוץ לארץ, זה גלות, זה אברהם אבינו בחרן, הוא רק אמת. אבל בארץ ישראל, אמור להיות הכי יפה. האמת אמורה להיות הכי יפה. בית המקדש, מי שלא ראה בית המקדש, לא ראה בניין יפה מימיו. תשקיעו בו שיהיה יפה. וגם היום אתה רואה את זה בתי כנסת, משקיעים המון המון כסף ונוי. לא, במקום הזה נקנה עוד ספרים, עוד סידורים, עוד מושבים, עוד... לא. צריך להיות יפה. זה מה שאומר אברהם לשרה. הנה נעדתי כי אישה יפת מראה עד שהאמת מתחתנת עם היופי דרך החסד. אני חוזר חזרה לתחילת השיעור ואומר, זה גם מדרגת ארץ ישראל בזוגיות. זה מאוד יפה, אנחנו בזאת השם נראה לאורך החורף, נעבור על הזוגיות של האבות. הזוגיות של אברהם ושרה, יש לה בסיס משותף מאוד מאוד חזק. מה הבסיס? המשימה המשותפת. האמת הנצחית שכורכת אותם ביחד. אבל אברהם יודע להגיד לאשתו, אשתי, את הכי יפה בעולם. ואני שמתי לב לזה, מההתחלה ידעתי את זה, אבל תדעי לך שהיום את יפה בעיניי, כאילו אני פעם ראשונה רואה אותך. והוא גם יודע להגיד, את יפה בלי שום השוואה למישהו אחר. כל העולם בפנייך כקוף בפני אדם, וכל האחרים, הדרך, כמובן שכל בעל צריך להגיד את זה לאשתו, אבל בסדר, כל האחרים, היופי מוכחש בדרך, ואת עומדת ביופייך. כן, כן, זה שיח כזה של קרבה, של אהבה, של יופי, כמו שאומר הדרך פיקודיך, שאברהם ניקה את כל התאוות הנמוכות, כך שהוא יכול היה להגיד לאשתו אפילו בגלוי. גם, אחרי זה נראה את זה גם אצל יצחק, שמצחק את רבקה אשתו, הוא להגיד לה בגלוי, את יפה, אשתי את יפה. מתי בפעם האחרונה אמרת אשתך שהיא יפה? כן, מתי... זה גם, אגב, גם, זה גם נכון להגיד את זה גם לבנות, כן? אמר לי פעם, אמר לי את זה הרב יורם, אני זוכר לו, מכיר לו על זה טובה, גדולה מאוד, שהבנות היו קטנות, אומר לי, אתה תדאג שהבנות שלך יהיו יפות, והם ידאגו להיות צנועות. כאילו, בדרך כלל ההורים רוצים אחרי הצניעות, אתה תדאג לדבר איתם שהם יהיו יפות, ולדאוג להם שהם יהיו יפות, ודרך, על פי רוב זה עובד, נגיד ככה. אז גם זה, ממש ככה, אנחנו מתחילים מאיזה זוגיות של אברהם ושרה, שהם שניהם יש להם משימות מאוד מאוד כבדות, אבל אברהם אומר, שרה, תקשיבי, את הכי יפה בעיניי, ואני גם בוטח בך, בטח בעלי בעלה, אמרי נא אחותי את, כלומר, אני איתם לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך, שבעל יודע להגיד לאשתו, תקשיבי, החיים שלי זה ממך, את החיים שלי. כן, אין תחייתי, חייתה נפשי בגללך. זאת מדרגה הכי הכי גדולה ומתוקה באהבה, שנזכה ככה לאהוב את האנשים שלנו, לכבד אותם. אמן ואמן. עזקו ואמצו.